הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות אל הקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור דוד אלכסנדר. שלום דוד.
שלום, בוקר טוב.
זה ימים עצובים ושיחה שאמורה להיות קצת מחויכת, ונתחיל עם התואר שלך, אתה דוקטור לענייני הומור?
לענייני סאטירה פוליטית.
כלומר, אתה רופא של צחוקים.
כן, למרות שלא תמיד הצחוקים את צחוקים, כפי שלבטח נשמע בהמשך.
אנחנו המוני שנים, יותר משאנחנו רוצים לזכור, אנחנו חברים ומשוחחים בכל מיני מעגלי חיים, וכשפניתי אליך, קצת התאכזבתי, כי רציתי לדבר איתך על אלתר דוריאנוב, שהוא קובץ החידה והאחידות, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה, שזה אחד הדברים הדלוחים ביותר שאמורים לתעד את ההומור היהודי. אמרת לי, לא, זה לא מספיק.
לא, היה לי איזה שלב מקדים, אחרי ששוחחנו ואמרת דוריאנוב, סגרתי את הטלפון ואמרתי, אלוהים אדירים, מה הוא רוצה ממני?
הרי זה לא מצחיק.
ב-2024.
אז הפעם אני צריך לדבר על דוריאנוב, כי זה קובץ שיש לו חשיבות כמו ספר ההגדה של ביאליק במובנים רבים, או כמו אור הגנוז של בובר על סיפורי חסידים. ואז התגלגלנו בשיחה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, והתכנסנו לדבר בעצם על סאטירה בכלל, וסאטירה בעת מצוקה בפרט. נכון?
אמת.
תפתח לי רגע את... אתה, פרופסור חבר מטעם המועצה להשכלה גבוהה בתחום הניהול, חבר מועצת תאגיד השידור, היית נשיא המרכז האקדמי ויצו בחיפה, ורשימה... אינסופית של דברים, ותפתח לי רגע את הסוגיה. בוא נתחיל עם הגדרות, עכשיו אתה פרופסור בכיתה, בסדר? מהי סאטירה, מהי קומדיה, מה זאת בדיחה, מה זה כל המושגים האלה?
אחד הז'אנרים הכי מסובכים להגדרה, למען האמת. משום שמצד אחד מדובר בסוגה אומנותית, על זה אין ויכוח. מצד שני, יש בה כל מיני וכל כך הרבה תפניות וזרמים ותת-זרמים שקשה להתמקד בעיקריים שבהם. אני נוהג לומר לסטודנטים בעשר הדקות הראשונות של השיעור, עכשיו... לצאת ידי חובה, כן. וכן, כן. עכשיו אני אצמצם את זה כן. לדקה, שהסאטירה היא יצירה אומנותית שעוסקת בראש ובראשונה בביקורת, אם ניתן בעיניי, הביקורת האולטימטיבית היא כמובן פוליטית וחברתית, ולא רק על תכונותיהם המגונות של האנשים. קמצן, מעמיד פנים וכן הלאה. שנית, בניגוד למה שנוהגים לחשוב, וזה גם משתמע מדבריך, הסאטירה איננה בהכרח מצחיקה. להפך, ברגעי הטובים, יש בה או חיוך או גניחה של מבוכה, או אפילו, אני אומר הרבה מאוד פעמים, לא שעשוע אלא זעזוע.
רגע. זאת אומרת, יש לי אומנות, ציור מופשט על הקיר, שתי נקודות אדומות על קנבס, שהוא למצייר היה ודאי איזה משהו בראש, אבל סאטירה צריכה אינטראקציה עם אקטואליה אמיתית, לא חשוב לגמרי. כרגע איזו אקטואליה לגמרי. פוליטית או תרבותית, כלומר, היא חייבת להיות בתוך העולם הריאלי, נכון?
כן, ואף על פי כן, באומרנו זאת, היא יוצאת מתוך העולם הריאלי, כי אחרת אין לה שום חיבור לקהל שאליו היא פונה. אבל היציאה מן העולם הריאלי, הפנייה אל העולם הריאלי, והיציאה ממנו, היא במערכות מעוותות, שמשנות את המציאות.
כלומר, השנייה, עומד סטנדאפיסט, ונורא מצחיק את הקהל, יש לו בדיחות יוצאות מגדר הרגיל, זה יהיה מה? זה יהיה קומדיה? זה יהיה סטנדאפ?
ברוב המקרים זה יהיה סטנדאפ, זאת תהיה קומדיה, אבל אם הוא יעלה על הבימה, אני מנסה לדמיין, ובפוזה של דמות אחרת, לא הוא עצמו, והנושאים שהוא יעסוק בהם, יהיו אמנם אותם נושאים שמזוהים איתו, אבל הם יוצגו באופן גרוטסקי, שונה, שוב אני חוזר למילה מעוות, אז הוא יתקרב, אני מניח, ככל שהדברים נוגעים אליי, הוא יתקרב אל הסתירה.
אז אני רוצה רגע להבין את, איך קראת לו בין השעשוע לזעזוע? בוא רגע, נראה מה קורה שם תחת הקשת הזו. הכלי הוא ודאי הצחקה או נגיעה בנלעג, באבסורדי אולי. לגמרי. אולי זה יותר, יותר מדויק.
נכון.
אני מצד אחד רוצה לגרות אותך למחשבה, כי אתה נכנסת, קנית כרטיסית, ישבת או פתחת את הטלוויזיה. לא חשבתי עד הרגע הזה שדוד אלכסנדר הולך להרגיז אותי על העמדות שלי או על הלא עמדות שלי. והסטיריקן הוא מוחה, הוא מטריס מצד אחד, מטעם עצמו, וגורם למאזין לחשוב, או רוצה לגרום לו לחשוב, נכון?
רגע, לחלוטין.
עכשיו, תתאר לי רגע מה קורה במשולש הזה בין כלי הצחוק, המחשבה שצריכה להתעורר, והמחאה המובעת. קורה שם משהו?
אמור לקרות.
אוקיי.
אמור לקרות. אם... בוא נחזור לרגע אל המנעד בין השעשוע לזעזוע. כי יהיה לי יותר קל להטיל עוגן בעניין הזה. כאשר מדובר בסטיריקן מן הקבוצה ההומוריסטית יותר, שאומנם מותח ביקורת על תופעות שונות, אבל הוא עושה את זה בחן...
קישון.
בדיוק הדוגמה.
Okay.
The very example.
כן.
האינטראקציה היא בראש ובראשונה צחוק. Mm-hmm. ואם אתה מספיק קשוב, אתה הצופה או הקורא במקרה של קישון, אתה תהיה מודע באיזשהו שלב גם לעובדה שבזמן שצחקת, צחקת על עצמך, על הסביבה שבה אתה נמצא, על עמיתך. כמעט ולא, או מעט מאוד, אני מקווה שאוהבי קישון ואני בכללם, לא ישתלחו בגרוני ויגידו שזה לא נכון, אבל כשאתה מגיע לקישון אתה לא מצפה למאבק פוליטי.
לא בטוח, אני אגיד לך למה, כי קישון בזמנו, כמו הטור השביעי של אלתרמן, שהיה הצד כבד הראש של אותה ביקורת.
היה מזוהה עם הימין.
כן, אבל היו אמירות, אבל אקטואליות. היום, במרחק הזמן, אתה רק רואה את החולשה האנושית שהיא נצחית, אתה לא זוכר את הנסיבות הפוליטיות. לכן קישון פתאום עבר למעמד של ספרות מצחיקה, אבל לא בהכרח סאטירה מעוררת מחשבה.
למרות שאני סבור שהוא בהחלט אבי הסתירה הישראלית מעוררת המחשבה, ההחלטה המודעת שלו, שנבע ככל הניתן, אם אני יודע, אם אני יכול לנתח ולהבין את זה מן העובדה, שהוא היה עולה חדש.
מהגר מהונגריה.
מהגר מהונגריה, שעבר את השואה, הוא גם אמר לי באיזושהי שיחה לפני המון שנים, שכשאנחנו נלחמנו על המדינה הזאת, וחלמנו על המדינה, והגינו בה, הנה הגענו לפה, אז מה? עכשיו אנחנו נמתח ביקורת על האופן שהיא מתנהלת.
Right or wrong my country.
לגמרי.
כן.
עכשיו, הוא לא היה היחיד. בצלאל לונדון אמר דברים דומים בתחילת שנות ה-50, כשהוא נשאל למה הביקורת החריפה שהוא היה שותף לה, כשהיה ממשל מנדטורי בריטי, פתאום נמוגה והכל נכנס, הגיע למי מנוחות. אז מי מנוחות זה לא. כי כשאתה מסיים לקרוא את קישון, אז אתה יודע שהוא מיפה באופן מבריק, היום דווקא ממרחק של זמן אני מרגיש את זה יותר, את אותנו כחברה בהתהוות, על התהליכים לא רק החברתיים, אלא גם הפוליטיים
נכון.
שלה. ההומורסקה, הפיליטון הפוליטי, במחאות, המשעשע ביותר בעיניי שלו, הפיליטון שמתאר סטיריקן ששוכב על ספת הפסיכיאטר ואומר שהוא לא מסוגל להבין למה הוא מבקר כל הזמן את אורחות השלטון ואת המנהיגים, וכולם טופחים על כתפו, משועשעים, ואומרים, בראבו, בראבו. הנה למשל, אתמול, אני לא מצטט בדויק, כן. אבל הרוח הכללי. כן. הנה, אתמול למשל, אמרתי על, אני יודע, שר האוצר, שהמדיניות הכלכלית שלו מביאה אותנו אל עברי פי פחת, או משהו מן הסוג הזה ברוח התקופה ההיא. פגשתי אותו באירוע בערב, ניסיתי לחמוק, אבל הוא בא אליי, חיבק אותי ודשק על מצחי.
זה כמו בימים של שנות ה-90, הייתה תחרות בין הפוליטיקאים למי תהיה דמות בחרצופים. כלומר, אין לך דמות שמלעיגה אותך, אתה אינך.
אגב, קח את זה עוד כמה שנים אחורה, זה התחיל בניקוי ראש.
של מוטיק, יש החבורת קירשנבאום, בית מיכאל וחולק, בפריים סידון.
כן, מי שלא חיכו אותו בסאטירה הראשונה העוצמתית בטלוויזיה הישראלית, באמצע שנות ה-70, המחצית השנייה של ה-70, הוא לא היה. וכשעשיתי את עבודת הדוקטורט בהיותי אול ימים, בהשוואה להיום, שוחחתי עם לא מעט פוליטיקאים דאז, שהסכימו לשוחח, לא כולם נאותו, כמעט אצל כולם באיזשהו שלב חזר העניין הזה. אם חיכו אותי, שאלתי אם הם נעלבו, אמרו לי, נעלבנו?
נעלבנו אם לא.
אם לא, אז היינו עבודים. כן. הפיליטון של קישון, אם אני חוזר אליו ל-10 שניות, מסתיים בזה, שהתסכול האמיתי של הסטיריקן הוא לאו דווקא חוסר הכעס על העמדות הפוליטיות. אתמול, כשכתבתי על פלוני אלמוני שהוא מקריח, קיבלתי תגובות מזעזעות. וזו האמת, הוא מקריח. זאת אומרת, התסכול של הסטיריקן הוא לא כשהוא, על איבדי קישון, הוא לא כשהוא עוסק בחולשותיהם של סליחה, אלא
בעצם,
להפך, בעצם שהוא חוסק בחולשותיהם הגופניות,
לא, החולשה של, הסוט... כן. של העמדה הזו, שמקבלים אותי כליצן, אבל לא כבעל, כבעל עמדה. כן. אם הייתי כותב טור נכבד מעל הכפל בעיתון דבר, או על המשמר, כולם היו שמים לב, כן. נו, אז התבדחתי, מה קרה? זה כן, קל כן. דעת.
נכון.
במובן הזה, רק לאיזה סמטה קטנה, קריקטורה יכולה להיות סאטירה?
לגמרי, קריקטורה מעצם טבעה היא סאטירה.
כלומר, אם... שהסאטירה היא גם משהו גרפי.
לגמרי, כן. לגמרי. תשמע, כשאתה נכנסת לפני כמה דקות למוזיאון, לאיזו יצירה אבסטרקטית, כן, שהייתה תלויה, כן. כן, תלויה על הקיר, עברה בראשי המחשבה הבאה, האם הוא עכשיו עומד לשאול אותי, מה ההבדל בין, אני יודע, ציור ריאליסטי של צייר ברנסנס, או תצלום, לצורך
מקור
העניין.
מקור העולם לעומת?
לעומת הקריקטורה, שהיא בהגדרה לוקחת את העולם ואת יצוריו, מעוותת אותם, שוב, אנחנו חוזרים לאותה מילת מפתח, ועושה זאת פעמים רבות, אם כדי לשעשע, ואם כדי לזעזע את הצופים, בעצם העיצוב הסופר גרוטסקי, המבזה, המעליב, הבוטה וכן הלאה.
אני רוצה לקחת אותך אל מועצת תאגיד השידור. אתה יושב סביב השולחן, ומגיע היהודים באים. שזה, בוא נגיד, היום, אני אשתמש בביטוי הלועזי, ה-cutting edge, זה המקום כמעט הכי רחוק שאפשר ללכת בסאטירה הישראלית. כי בלי להשוות לאחרות, היא נוקבת מאוד, היא בעלת עמדה, היא בעלת דעה. ואני שואל את עצמי את השאלה הבאה, והיא רחבה. בתוך העולם של היהודים, לא בעולם היהדות, בתוך עולם היהודים, היהודים באים אפשרי. בתוך העולם של הנוצרים, בעין כוכב עליון אפשרי. בתוך העולם של המוסלמים, שרלי אבדו בלתי אפשרי.
נכון.
תחבר את זה רגע לעומק הרליגיוזי והתרבותי, עד האקטואליה. מה לא מתחבר שם במוסלמים? יש לי המון חברים מוסלמים הכי מצחיקים בעולם.
כן, אבל ניסית לשוחח איתם פעם על על הקריקטורות הדניות שהתחילו את מעגל האיבה הזה. באיזשהו מקום, אני חושב ששוחחנו לפני, בהתארגנות, שלחתי לך קריקטורה שנדמה לי הופיע בשרלי אבדו אחרי,
נכון,
אחרי המתקפה שם. תמונה שבה עומדת קבוצה של כהני דת מוסלמים, לפי הלבוש והזקן, וכל אחד אומר, כמו בתוכניות טלוויזיה, אני יודע, בשעשועוני טלוויזיה, אני מוחמד, אני מוחמד, אני מוחמד, כשמה שהם רצו, מה שרצה הקריקטוריסט, הסטיריקן לומר, שבכלל לא ברור מה ההופעה, מהי ההופעה הגרפית של הנביא, ולכן האלבון לא נמצא במקום הנכון, אבל זו לא תשובה לשאלה שלך.
לא, זו תשובה נהדרת לשאלה אחרת.
לשאלה אחרת,
כן, לגמרי שעדיין לא הגיע. אתה יושב בשלוחן התאגיד, אוקיי? מישהו כתב תלונה, אני יודע שכתבו תלונות, אז כשמגיעים אל היהודים באים, אז אתה מאוד פתוח, ואתה אומר, חבר'ה, היהדות זה אודות זה. למה צחקה שרה? זאת אומרת, רק התחלנו את הדרך, כבר זה מתחיל בצחוקים. ואם מישהו היה עושה סדרה המוסלמים באים, הייתם מאשרים את זה?
קודם כל, לשמחתי הרבה,
לא בקדנציה
לא פוסלים,
שלי.
לא, אנחנו לא okay. פוסלים ולא מאשרים,
okay.
כי החלטות תוכן הן החלטות של הנהלת התאגיד, בהגדרה ובהחלטה מודעת. מה אנחנו כן עושים?
עכשיו התחמקת טכנית, עכשיו לא, בוא ניגע עכשיו... אבל במהות של הדבר, בשאלה.
במהות של הדבר, okay. אנחנו מתכנסים כוועדת תוכן, מצומצמת, mm-hmm. שלושה, בקשר שלושה חברים, ומביאים בפנינו את לוח השידורים, ואת התוכניות המתוכננות, ואנחנו מקבלים תקצירים של מה שעתיד להיות, גם ברובד הדוקומנטרי, וגם בעלילתי, שהפך בשנים האחרונות להיות מאוד, מאוד דומיננטי, ומאוד איכותי, ופה ושם, גם... יצירות שעתידות לעלות ואולי תעוררנה פולמוס או מחלוקת. עכשיו, אנחנו לא מתבקשים לאשר אותם, אבל אנחנו כן נקיים דיון עוד אותם. אני אתן לך דוגמה, אני אשתדל מאוד לא לנקוב בשמות, אבל אתן לך דוגמה ממקום אחר, קיצוני, מחוץ למה שאנחנו מדברים עליו. הייתה תוכנית לפני כמה שנים לאשר... סדרת שיחות של אשת קולנוע תיעודי ישראלית עם הבולטים שבפושעים הפסיכוטיים בכלא האמריקאי.
וואו. אוקיי.
בשביל לגזור גזירה שווה לפסיכוטיים מקומיים. זה בא ממקום אישי, ככל שאני אומר יותר,
לא צריך יותר, בסדר, הפורמט ברור.
ראיתי כשהדבר הזה הוא בפנינו, שאלתי מה זה, מניין זה הגיע, וקיבלתי סקירה די ארכנית, מה
על הרציונל,
כן. על המצב, מאין היא הגיעה, לאן היא רוצה להגיע, אני רוצה להגיע בסופו של דבר וכן הלאה. ואני זוכר שזאת הייתה הפעם הראשונה בכמעט 8 שנותיי בתאגיד, שאמרתי, אתם יודעים מה? עכשיו אני רוצה לממש את זכות הדיבור שלי. אתם לא חייבים לקבל, ואני גם לא יכול לכפות. אבל אני סבור ששידור ציבורי לא צריך להיכנס בפריים טיים עם תוכנית או סדרת תוכניות שבהם יושבים
פושטקים שלהם.
עדיפים
הפושטקים שלנו.
די לי בכותרות שלנו. כן. והיה על זה ויכוח. ארוך. מאוד, ובסופו של דבר, העניין הזה קיבל צורה אחרת.
אבל בעמדה שלך, אתה לא מתנגד לשיחות האלה, אתה רק יותר קרטני. אתה רוצה פושעים כחול לבן.
לא, אני לא רוצה שהשידור הציבורי יקצה מזמן השידור שלו, בשביל לנסות ולהבין את הפסיכוזה של רוצחים קרי דם.
בסדר, אז עכשיו...
אבל זה במקום
אני
אחר.
אני רוצה אבל להחזיר אותי רגע למקום.
לסתירה.
אני מבין...
תחזור ליהודים באים כי זה הכי
נוח. לא, זה נוח, זה סתירה בעלת עוצמה אדירה, שאגב, בניגוד לדברים אחרים, כל עונה יותר עוצמתית מהקודמת
אני
לה.
אני מסכים איתך.
גם בעומק של ההבנה של הטקסטים של המקור, וגם בפרשנות של האקטואליה, הם מרתקים בפובליציסטיקה שלהם. אני אומר, אני מבין איך בתוך הציביליזציה היהודית אפשר להכיל כמעט הכל. שוב, אני לא בטוח שכל מופע אפשר להעלות אותו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, אבל כל מופע אפשר להעלות אותו באיזשהו מקום במרחב של היהודים. במרחב של המערב הנוצרי, גם כן, את רוב הדברים אפשר לעלות ברוב המקומות. ועכשיו מגיע לשולחנך, לאותה שיחה, סביב השולחן, המוסלמים באים. עם הגחכות הנדרשות, אני יודע מה, לא יודע מה הם כרגע. מה אז אתה מביע?
אני קודם כל...
לא כצנזור, כבעל
לא, לא, לא,
עמדה.
לא, כבעל עמדה.
כן.
קודם כל, ברור לי לגמרי שאם יש נושא, או מערך של נושאים, שהם מסוגלים בעולם שנהיה מאוד קולני, מאוד תוקפני, עסוק בריבים ובהתקדשויות על כל דבר שבעולם, לא רק החברה הישראלית, בכלל. ובוודאי ככל שערוצי התקשורת, תקשורת ההמונים הם אינסופיים, אנחנו הורגלנו לקבל גם את הביטויים החריפים ביותר והקיצוניים ביותר, מלכות האמבטיה, אם להביא דוגמה היסטורית,
חנוך לוין,
של היום, בשווי נפש. איפה שוויון הנפש הולך ונעלם? במקום שבו הנושא לחץ הסטירי, לחיצים הסטיריים, לסכין שננעצת במאיים, תבחר את הדימוי שמתאים לך הבוקר, בעניינים דתיים. יהודיים, נוצריים ומוסלמים. עכשיו, כצנזור לא צנזור, לי אין שום בעיה עם שום היבט של הדת, כשהוא משמש לביקורת. אני הייתי מצפה מסטיריקן, אבל זאת עמדה של האקדמאי שנוח לו שם בכיתת לימוד ממוזגת. אני מצפה מסטיריקן שהוא לא יקרא לגזרים את עיקרי האמונה שלי, אלא שהוא יקרא לגזרים את המסכות שעוטפות את ההנהגה.
הגאון הגדול מכולם בזה זה בית מיכאל, מיכאל בריזון. תלמיד חכם
מובהק
של המקורות היהודיים, והיכול, האזמל הציני שלו, או האזמל האבסורד שלו, באמת שוחט אותם.
ובצדק.
כן, ואי אפשר לענות לו.
והוא יודע על מה הוא מדבר.
כן. הוא הדוגמה למה שאתה אומר.
כשרשמתי כל מיני שמות פה על הדפים בדרך, בית מיכאל היה אחד מהם. למרות שהסתירה שלו היום מצויה בארץ יותר מאשר...
לא, אבל הוא היה במקומות
אבל
אחרים.
אבל הוא היה
בעמק ודאי. הוא היה אצל הסטודנטים, בחלק האחרון, בחלק האחרי של פיאטון, וניקוי ראש,
ואיפה לא. ואחר כך על הבמה במופעים של קירשנבאום.
בוא נמשיך רגע.
אז אני אומר כך, ברור לי לגמרי שבמקום שבו אישיות דתית, עקרון חיים דתי, מועמדים לשיפוט סטירי תחת האזמל של הסטיריקן, שם מובטח לו שהוא יקבל תגובות. עכשיו, כשאתה שואל מה הדינמיקה בין כל החלקים האלה, היא מצוינת, כי אם יש מקום אחד שבו כמעט בטוח שהסטיריקן יקבל תהודה, תגובות, פולמוס, זה כשהוא עוסק בעניינים של דת ואידיאולוגיה. והרבה מאוד פעמים יש פוליטיקות ביניהם שהן לא פחות מדתיות באידיאולוגיה שלהם. ובסוף יום, לשם מה קיים הסטיריקן?
אם לא כדי לעשות ביקורת.
לעורר את המאומה, לא, לעורר את המאומה הזאת.
אז בוא...
ימיה היפים ביותר של הסטירה הישראלית, אם שואלים אותי, הם החודשים שלאחר...
73?
70.
כן, אוקיי, לפני עוד, כן.
עוד לפני מלחמת יום הכיפורים. אבל היו לה כמה וכמה רגעים כאלה, אני מסכים איתך לחלוטין, שהיהודים באים חוזר ומביא את זה.
רגע, שנייה. אוקיי. אני עדיין, אנחנו תכף נצטמצם לדלת עמות של כמה טקסטים, אבל בוא נסתכל על מדף הספרים, שבטוח לך ולי יש את הספרים האלה בבית. יש לנו את חוות החיות של ג'ורג' אורוול, שבעצם מגחיך את המהפכה הבולשוויקית ברוסיה בזמן אמת, שכל המערב מתחבט מה עושים עם הדבר המלהיב מפחיד הזה. יש לנו את קנדיד של וולטר, שתוקף את הפילוסופיה הנאיבית של האופטימיות של התקופה ההיא. יש לנו את גוליבר, ש...
על כל חלקיו,
על המעמד הגבוה והציפיות החברתיות.
החלקים הראשונים כן. זה סיפור לילדינו ונכדינו.
לכאורה, אבל מלמטה הוא עובר סגמנט של החברה ומפרק. ולא נכתב עדיין דבר כזה עלינו. הדבר הכי חזק שאני מכיר על הביקורת, החברה שמחייבת ביקורת בגלל כל הכשלים, זה נדמה לי תוגת הישראליות של דורון רוזנבלום, נכון. אבל הוא לקח אסופה של מאמריו המבריקים בהארץ, אבל הוא לא כתב סט שלם. איך זה יכול להיות שיש מציאות כל כך בעייתית, כמו הסיטואציה הישראלית, ועוד לא נכתב עליה את ספר החידה והחידוד?
פשוט מאוד. זמן ואנרגיה.
תסביר.
על מנת ליצור יצירה סטירית פוליטית גדולה, שלמה, כוללנית, אתה נזקק גם לפרספקטיבה. קשה מאוד לכתוב משהו שהוא עוצמתי, משהו שהוא נקרא, אני אומר, אלגוריה או משל, כשאתה יושב בתוך הביצה עצמה, וכל מה שיש לך מסביב, זה ההשתכשכות והריחות והדברים האחרים. והדבר, ולזה אתה נזקק, כאמור, לנקודת מבט רחוקה יותר, ולאישיות יוצרת, יוצאת דופן ומבריקה, סוויפט, הוא סוויפט.
של גוליבר.
ואני מדבר, כשאני מדבר על גוליבר ולא על לא על הזמרת האהובה הנכדתי. נכון? יש דבר כזה. זאת אומרת, אני מניוקב.
זה אתה דומני הופיע בפולין, אני לא בטוח.
כן,
אוקיי.
על כל פנים, זה כל כך יוצא דופן שלי, הידמות לו קשה. והדבר השני הוא, שגם אם נולד בך איזשהו רעיון מבריק, מקורי, יצירתי, גאוני, שהוא יהיה משל לסיטואציה שאתה נמצא בה, אתה זקוק לזמן לפתח אותו. עד שסיימת לפתח אותו, אפשר, וברוב המקרים, תזקק להערות שוליים שישלחו את הקורא, כמו אצל אריסטופנס, להבדיל באלף אלפי הבדלות, להגיד לו שהדמות הזאת היה המלך הזה, וזה היה שליט צבאי.
תשמע, שוב, סוגריים, אני אוהב את זה שאנחנו קצת פופקורן, כלומר, סליחה, קופצת. התחלתי ב-2014 לכתוב ספר, שהוא היה מין ספר עיגול. פיקשן עלילתי לגמרי, וכל בוקר יש לי, אני קם כל בוקר, בין 4-9, אני כותב ורץ. זה כל חיי אני ככה. ובאמצע 2017, פתאום אני מרגיש שאני לא מצליח לכתוב יותר. הספר נתקע. אני באזור ה-70% שלו, והספר תקוע, הוא לא זז. ואני מהרהר. ואז הסתבר שטראמפ עלה לשלטון, והמציאות עולה על כל דמיון ש... המציאות האקטואלית, המבהילה, היא כל כך נלעגת, שבעצם מושא הביקורת הופך להיות כותב הסתירה.
נכון.
אני מסתכל, נגיד, היום על ממשלת ישראל. אז כשאפרים קישון כתב את סלח שבתי, זאת הייתה נבואה על החיץ החברתי והעדתי והמעמדי והדתי. ואז אני רואה היום את דודי אמסלם, רגע, דודי אמסלם זה חיים טופול או להפך? כלומר...
אתה דמות ממחזה, כמו ש...
בדיוק, זאת אומרת שבעצם יכול להיות שבאחד הקשיים לכתוב בישראל סטירה מקפת, סינופטית על כל המציאות, זה כי המציאות היא סטירית, או אבסורדית.
אבסורדית, גרוטסקית וחזקה. אגב, לפני שנים, כתב אלתרמן, אני לא זוכר את הציטוט המדויק עכשיו, כתב אלתרמן דברים בדיוק ברוח מה שאתה אמרת עכשיו, שהמציאות היא כל כך הרבה יותר אומנותית ויצירתית, במרכאות, מן הדברים שאני אוכל לכתוב.
אז נכנסת כאן עוד שאלה קטנטונת, והיא, מה מקומו של האומץ בתוך המשוואות? כי יש קונפורמיות עצומה. עכשיו, רוצה פלוני אלמוני להגיד עמדה, וואו, באמת לא מקובלת. איפה האומץ משחק במשוואות שלך?
לכאורה הוא מהותי מאוד. אבל זה רק לכאורה. למה? משום שהסטיריקן, בכל מקום שממנו הוא יגיע, בין אם הוא איש עם עמדות אידיאולוגיות של ימין וקונפורמיזם ושמרנות, ובין אם הוא בא מן השמאל הרחוק, הוא יכתוב, היא תכתוב, כל מקום שנאמר, לשון זכר, אולי לכלל החברה, אבל דה פקטו לפלג שלו. ובצד שבו הוא נמצא, או ממנו הוא מגיע, הוא תמיד יתקבל בברכה, והאומץ לא משחק כאן, והוא יהיה, ושיהיה חריף ככל שיהיה. איפה האומץ היה מהותי או משמעותי, בכמה נקודות נבחרות בהיסטוריה של הסתירה הישראלית. הוא היה מהותי כשחנוך לוין אחרי מלחמת ששת הימים.
הגענו לטקסט שלנו.
אני זוכר את המופע, אחד המופעים הראשונים של את אני והמלחמה הבאה. היום צריך להזכיר את זה אולי כמעט עם הערות שוליים, לרוב המאזינינו וצופינו. אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שסטיריקן יליד הארץ, העז לקחת את החומרים הקדושים, אין לי מילה אחרת, שהם המלחמה וכמובן השכול וייסוריה, ייסוריה של המלחמה וכן הלאה. וגם את תרבות היווצרות האהבה או ההרצה של הגנרלים, אנחנו מדברים בימי האופוריה שאחרי ששת הימים, ולהעלות אותם בריוויו סטירי על במה. אני ראיתי את זה באולם 140, בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב.
תל אביב, כן.
הייתי סטודנט שנה משהו, וישבנו שם באולם, ועל הבמה הופיעו החבר'ה האלה, שאחד או שניים הם אפילו היו עמיתים שלנו ללימודים. כולנו היינו בוגרי מלחמת ששת הימים, כל מי שהיה באולם. והיינו מזועזעים. עכשיו, היינו תלמידים לתיאטרון ולאומנויות.
כמו לנחם נשחטו הפרות הקדושות.
כי מישהו עלה לבמה עם חלף ושחט את הפרות הקדושות.
10 שנים יותר מאוחר, זה אתה שלחת לי, כי זה אחד הטקסטים שאנחנו ביקשנו לשוחח עליו, חנוך לוין, אותו חנוך לוין, אני חושב מתייחס לבני פלד, למפקד חיל האוויר היוצא. למפקד חיל האוויר היוצא שלום. ביקורת שמתחת השבוע בטלוויזיה לצבא, לעם ורוחו, משתקת את כוח עמידתנו, משרתת את מטרות האויב. בכך הצליח האויב לערער את רוח הקצונה הבחירה של חיל האוויר, כפי שהצליח במחזאות. אתה קרוב לי יותר ממה שאתה חושב, הרי לא היה דבר יותר רחוק לחנוך לוין, מאשר מפקד חיל האוויר היוצא, אוקיי? למעשה אני מכיר אותך היטב, הרי אני כתבתי אותך, אתה הנך דמות חביבה מתוך מחזה סטירי שלי, המועלה מזה שנים מספר בכל רחבי הארץ. מה שאתה עושה, ומה שאתה אומר, ומה שאתה חושב, הכל כתוב אצלי מזמן בטקסט. ואז פתאום הביקורת של המפקד הבכיר, והביקורת של הסטיריקן, מתאחות.
ואתה חייב להוסיף לזה, את המושג שמאוד אהוב היום בתקשורת, את הקונטקסט.
אוקיי.
מפקד חיל האוויר סיים את תפקידו, וברעיון הפרידה המסורתי שהאלופים בכירים בצהל...
היה נהוג.
היה נהוג כן. לשמוע אותם עם סיום התפקיד, הוא הקצה קטע למלכת האמבטיה.
רציתי, הוא אומר, ברעיון, אומר מפקד חיל האוויר, רצית לשבת בדיזינגוף וללכת לראות מלכת האמבטיה.
זה מפקד חיל האוויר, כן, זה לא חנוך.
הציטוט של מפקד חיל האוויר. רצית, שאליו חנוך לוין מתייחס, או לועג
כן,
לו.
כן, לגמרי.
רצית לשבת בדיזינגוף וללכת לראות מלכת האמבטיה, עכשיו כשתקפו אותך, בת הבללה, העוצמה שלנו היא רוחנו, והאויבים הצליחו לתקוף את זה, הם הצליחו במערכת החינוך, הם הצליחו במחזאות, זה נשמע כמעט כמו האלוף בירם, שרק אתמול שלשום נוקב את כל התרבות התל אביבית הזו, ובעצם בלעדיה הוא לא קיים.
נכון. אבל יש כאן עוד היבט אחד, למה אני אומר שמלכת האמבטיה היא הליבה של האירוע הסטירי הישראלי לדורותיו, משום שהוא מתייחס, מפקד חיל האוויר, מתייחס למלכת אמבטיה. מלכת אמבטיה עלתה על הבימה ב-1970, במאי 1970.
עידן היוהרה הגדול שבין מלחמת ששת הימים ל-73.
לנפילה של יום כיפור.
טוב שלום משער משך, משער משך בלי שלום, עוד 1,000 שנים הם לא ינצחו אותנו, וכולי וכולי. כן.
נכון. מתי מתראיין מפקד חיל האוויר? ב-77. שבע שנים מאוחר יותר.
כן.
עכשיו, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על יצירת תיאטרון, הוא לא מדבר על תופעה חברתית, הוא מדבר על יצירת תיאטרון, שעלתה על בימת התיאטרון הקאמרי של תל אביב, ל-19 הצגות בלבד, זה, נקודה.
עד שהורידו אותה?
עד שהורידו אותה.
הקהל היו, לא, זה היה מאומר, לא, גם בקהל היו...
בקהל היו שערות כן. נוראיות. לא היה יום שלא היו כותרות בעיתונים. איזה כיף היה לקום לכותרות בעיתונים שעוסקות בתרבות, כאילו. אבל כשאתה חושב על זה שבאולם התיאטרון היו, מה? 600, 800, 1,000 איש, תכפיל את זה ב-19. לא היו, לא ראו את זה 19,000 איש, כי זה היה באולמות קטנים.
ואתה ראית פעמיים גם.
וחלק מאיתנו ראו את זה פעמיים. עכשיו, 7 שנים לאחר מכן, להשתמש בזה כדוגמה לפגיעה, לרפיון הרוח, ולפגיעה בעוצמה.
מה הטענה בעצם שאתה אומר?
הטענה שלי היא
שברגעים... שאתה יותר חזק מהם?
שברגעים נדירים של חסד סטירי, ומאוד נדירים, היצירה האחת הנקודתית יכולה ליצור אדוות גלים שתימשך שנים ושיחזרו אליה פעם אחר פעם.
תן לי עוד דוגמאות כאלה של משהו כזה שהוא אינסופי באפקט שלו.
שאלה טובה. אני מאוד מתקשה.
המכונית המגויסת של הגשש?
במידה מסוימת,
על
כן.
על השלומי אליות ועל השקרנות ועל...
בכלל, המערכונים, חלק גדול מהמערכונים של הגשש, הם יהיו נצחיים משום שהם מתעדים את הרוח הישראלית ה...
גבעת חלפון, אולי בהקשר
גבעת
הזה.
גבעת חלפון.
הוא מתאים.
כן, לחלוטין.
אבל אני אגיד לך, חנוך לוין עושה משהו אחר. הגשש הם נורא נחמדים. כלומר, הם מדויקים, הם נחמדים, אבל הם מאוד נחמדים. לא עולבים אף פעם.
והוא תוקפני.
הוא תוקפני, ואני מרגיש שמה שהוא כתב פה לבני פלד, או למי שלא היה מפקד חיל האוויר היוצא, אני לא בטוח זה בני פלד, אולי מי שהיה אחריו, הוא מתכתב גם עם ברכט.
כן.
אתה שלחת לי את גלות המשוררים, בתרגומים הנפלאים, האלסטיים של בנימין הרשב, שבאמת... אי אפשר להבין את זה, והוא כותב...
יותר טוב מן הגרמנית.
משמר את
הדעה. הוא משמר את הרוח, כן.
וכותב ברכט, אני מניח ש... אני לא יודע באיזה שנה הוא כתב את השיר הזה, גנרל, מפקד חיל האוויר, גנרל, הטנק שלך הוא רכב חזק, הוא רומס את היער, הוא מוחץ 100 אנשים, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא זקוק לנהג. גנרל, המפציץ שלך חזק, הוא טס מהר מן הסופה, הוא עומס יותר מפיל, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא זקוק למכונאי. גנרל, האדם שמיש מאוד, הוא יודע לטוס, הוא יודע לרצוח, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא יודע לחשוב. כלומר, האימות בין חנוך לוין לבין מפקד חיל האוויר, מפקד חיל האוויר רוצה פקודים לא חושבים, וחנוך לוין מאלץ אותו לחשוב. אותו, דווקא אותו.
ושניהם, גם ברכט וגם לוין, הם יוצרים שבזמנם נדרשו לאומץ. שאלת על אומץ, הם נדרשו לאומץ. אצל ברכט זה היה עניין של חיים ומוות בשלבים
שלו. עד שהוא ברח.
בוודאי. אצל חנוך לוין זה לא היה, זה לא העניין של פגיעה, נאמר, פיזית או הרעת תנאי חייו. הוא לא היה מיועד להיקלה, כך אומרים, להיקלה.
כן,
אבל...
לא נעים ללכת ברחוב.
יותר מזה, הפנו לו עורף, כשהיצירות המאוחרות יותר שלו עמדו להיות מועלות על במה, היו אולמות בתל אביב שנסגרו. והתגובה הצינית הנפלאה שלו לסערה של מלכת אמבטיה באה לאחר זמן כשהוא כתב את מכתב ההתנצלות המפורסם שלו, שבו הוא מודה שהוא לא קיבל חינוך ראוי בבית, הוא לא שולט ברוחו ולא נותר לו אלא להתנצל לפני דווה וכולם. כן,
יש משהו ב... אני חוזר שוב, בגלל ברכט ובגלל חנוך לוין, הוא בוטה והוא יותר עגול או הרבה יותר מעודן, למרות שברכט, אחד הדברים המעניינים אצלו, זה הנטישה של הליריקה הגרמנית הכבדה. הוא הולך למקומות יותר קלים, ולכן אולי יותר משוחחים או כן. מדברים. הם שניהם, בניגוד להמון מערכונים בני ימינו, משאירים את הפואנטה, לא גומרים את הפואנטה. כמו היום אתה מקשיב לאיזה מערכון, הוא מאכיל אותך עם הכל, עם הלקח והכל.
הפרשנות היא בעיניך. בסוף יום הפרשנות היא בעיניך.
אבל היום, היום, כשאתה רואה סטנדאפים או, או סאטירות, כולל אגב ארץ נהדרת, זה, אומרים לך את הכל, אתה נכון. כבר לא צריך לחשוב אפילו, והם השאירו אותך עם, עם הנקודה האחרונה שאתה חייב איתה ללכת הביתה, אני רואה בעיני רוחי, אנשים יוצאים מהתיאטרון ועוד שעה ארוכה בפועיה באלנבי, עוד בפועיה בדיזינגוף, עוד מדברים ומדברים למה הוא התכוון. היכולת הזו לסמוך על הקהל, שיקח את המחשבה צעד קדימה, היום כבר לא נמצאת, היום צריך לסגור את כל הפינות.
אני רוצה לומר לך, אתה צודק לחלוטין, אני רוצה להוסיף לך פה עוד הערת שוליים אקדמית. בין שלל ההגדרות שקשה לאסוף אותן כדי ליצור משהו יציב ומוצק לסטירה, נמצאת נקודה נוספת והיא מאוד חמקמקה. זה העניין של הסתבכות, בהמשך למה שאמרת, לאינטליגנציה הפרשנית של הקהל. כי הסאטירה, שוב, כשהיא במיטבה, היא לא תצחיק, וכל הדברים האחרים שאמרנו, אבל היא גם תחייב את מי שצופה בה, קורא אותה, מאזין לה, לנסות ולפענח את המסר. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, המסר ילך, הבנת המסר תלך לאיבוד. אם אתה רוצה דוגמה שהיא קלאסית, בעיניי לדבר הזה, היא באה מניקוי ראש. אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אם הזכרתי את זה. מערכון שעשו בניקוי ראש, שהוא עלה לשידור כשיצחק רבין, היה בתקופת כהונתו הראשונה כראש ממשלה, בביקור ממלכתי בארצות הברית. אני חושב שקרטר היה אז הנשיא. בארץ נשארו אוהביו, וביניהם גם שר הביטחון דאז, וחבורת עיתונאים שניזונו מן האופוזיציה בממשלה ובמפלגה. אתה לבטח זוכר את זה טוב ממני, כי אתה מגיע מן המחוזות האלה, היה נוהג לא כתוב בימים ימימה, שכשראש הממשלה...
לא מבקרים אותו.
זהו. כן. לא מבקרים אותו בפרסיה. הוא יחזור, do what you want, הוא שם שותקים. לא במקרה הזה. לא היה יום שלא היו ביקורות בעיתונים, על רשימת הרכש שהוא הביא איתו, על הנוסח שבו הוא פנה לנשיא ארצות הברית, על התשובה שהוא קיבל, על זה ועל זה ועל זה. ודי ברור לכולם...
שזה יונייטד פרס.
מי שעומד מאחורי זה. בניקוי ראש, אפרופו אומץ, קמו וכתבו מערכון נפלא בעיניי, שעד היום לא נס לכו. שנים ארוכות אי אפשר היה לצפות בו, ומישהו סיפר לי שלאחרונה הוא נמצא גם ביוטיוב, בזה כדאי להציץ. במערכון הזה, קבוצת אנשים אלמונים, עומדת ליד או מסביב לבובת דיקט בדמותו של ראש הממשלה. וכל אחד מן האדונים והגברות שם, יש לו איזו הערת ביקורת על ראש הממשלה, לא ברבדים אידיאולוגיים ומדיניים, אלא אישיים לגמרי. ביד אחת סיגריה, ביד שנייה וויסקי, תוצרת חוץ, פה האצבעות צהובות, שם יש אקזמה ברגליים, זה ציטוט מדויק. השערות, יש בהם סימני הקרחה. על כל אמירה פיזית כזאת, הדמות הדוברת מורידה חלק מן האיבר של הבובה, וזורקת הצידה של הדמות.
ולא נשאר רבין.
עד כמעט הסוף, בצד יושב טוביה צפיר, בדמותו של יונייטד, שהוא מחזיק ביד איזה טיל, דגם של טיל כלשהו, טילה או משהו, ואומר, זה הטיל שלי, זה הטיל שלי, אני אבל לא אומר כלום. על כל אמירה, אחרי כל שורה. השורה האחרונה שנאמרת על ידי המבקרים, נאמרת על ידי ריבלין.
ספי ריבלין.
ספי ריבלין, זיכרונו לברכה. כנראה, אני לא בטוח בפרשנות, בדמותו של פרופסור יובל נאמן.
אוקיי.
כנראה, זה נתון, הוא תולש את הראש, אחרי שכל האיברים אחרים אינם, ואומר בשם אלמנות המלחמה הבאה ויתומיה, אני קובע, הראש הזה זומם לזרוק אותנו לים, משליך את זה הצידה, והם יוצאים בצהלות.
וואו.
ופרס אומר, בעניין הזה, אני לא אמרתי אף מילה. עכשיו, זה מערכון שהוא עלה ביום חמישי בערב, כשהיה ניקוי ראש, כשאנשים לא התחתנו בערבים האלה,
ואם כדי רצית, לצפות ואם רצית היחיד
להתאבד, בכן. זה לא היה היום לשכב על הכביש. כי כולם צפו בזה. הסערה הציבורית שהמערכון הזה עורר, הייתה מעבר לכל שיעור. סיפרו לי לימים השחקנים, דיברתי על זה עם, עם, עם מוטי, שהם קיבלו מאות טלפונים מאנשים לא חסרי השכלה נאמר, או לא מביני דבר, ששאלו אותם איך אפשר שמעלים כזה מערכון, שבו תולשים איברים מראש ממשלה. אף אחד לא התייחס לטקסט. וטענת הנגד הייתה לאורך שנים, זה היה המערכון היחיד בין, אני יודע, 800 קטעים שלנו, שהיה פרו-רבין. שנים אחר כך, שתי אנקדוטות קטנטנות, באמת שנים אחר כך, ישבתי עם, עם מוטי קירשנבאום, באיזשהו כנס של קצינים בכירים בפום או משהו, שעסק בתרבות ישראל, נדמה לי, והיה הפאנל האחרון נועד לבדר את ההמונים, ניקוי ראש, וקם מי שקם ואמר, אני רוצה לשאול את מוטי קירשנבאום.
על המערכון.
על המערכון, שנים אחרי. כן. זה אפרופו מה שאמרנו לפני כן על פקד חיל האוויר. והוא אמר, חברים יקרים, זה היה בעד רבין, כי העיתונות תקפה אותו, פרס תקף אותו, אנחנו יצאנו חוצץ בעדו, והקצין הזה, אני אלוף משנה, לא, כולם דרך אגב, אתה יודע, אתה מכיר את, את הבאז של כן. אנחנו מסכימים איתך, והוא לא ממש ממקומו, הוא אמר, לא, סליחה, אתם טלוויזיה רואים, לא שומעים.
היסטתם לרצח ראש ממשלה, anyway.
אתם היסטתם לרצח ראש ממשלה. הרבה מאוד שנים אחרי המערכון, סטודנטים מאוניברסיטת חיפה, אחרי הרצח של רבין, יגידו לי, ההסתה התחילה כאן. אמרתי, חברים יקרים,
מעניין.
הוא נרצח ב-95, זה היה 20 שנה קודם. על מה אתם מדברים? אבל פתאום...
וכן בא, יכול זה להיות שזה הכל... פותח פקק. אבל בוא ניקח...
אני רגע... שאלתי את רבין על
כן.
זה. פעם באופן טלוויזיה שבו הוא דיבר על משהו לא פוליטי.
כן.
אמרתי, אני מוכרח לשאול.
מה זה עשה לך?
האם ראית את זה? אז הוא אמר לי, לא, סיפרו לי. אמרתי, למה לא ראית? אז הוא אמר לי, כי אני לא חושב שאני צריך לראות מערכון שהוא תוקף אותי באופן פיזי עד כדי קריאה לשמה, זה לרצח. אמרתי, אבל אתה יודע, מר רבין, זה לא היה נגדך, אתה המגן הגדול של הסאטירה הישראלית. הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני... לנצח, לעולם לא אוכל חכות אותו, אבל הכי קרוב לזה היה בארצות הברית. יש אמרה שאומרת, you may write about me whatever you want, ואני אומר, לא.
לא.
וזהו.
אז עכשיו בוא ניקח את זה, שזה... זה עמוס, אני חושב שאני ראיתי את המערכון הזה, אני לא בטוח בסדרה של מודי, של מודי פרידמן,
יכול על, מאוד
על,
להיות.
על מנוח, אני חושב.
יכול להיות, למרות ששנים לא העזו להפלר את זה.
יש לי איזה זיכרון כזה שהוא נגע בתרומה עצומה של ניקוי ראש, אבל, עכשיו בוא ניקח את זה רגע ונעבור על עולם יותר אבסטרקטי, יותר מופשט. האם בעצם סאטירה... היא רק פוסט-מורטם? היא לא יכולה לצפות קדימה, היא רק... כשעברו 10 שנים ממלכת האמבטיה, אני יכול להסתכל אחורה. אבל באותו רגע היא לא חוללה שינוי.
קודם כל, שום סאטירה בעיתה ובזמנה, גם אם היא יוצרת סיסה עצומה, היא לא מעוררת שינוי. כי שינוי זה החלטה על החלפת הפתק שאתה שם בקלפי. זה השינוי.
אבל, דוד,
או היציאה לעלות על בריקדו.
דקה, אני רוצה לדחוף. רוצה לדחוף. קראתי לא מזמן, לא, לפני שנה, שנה וחצי, שבארצות הברית מספרים מאוד מאוד גדולים של אנשים צורכים את הידיעות האקטואליות שלהם וממילא את העמדות שלהם מג'ון סטיוארט ואחרים, דווקא או מטרבר נוח ואחרים. אוקיי. זאת אומרת שדווקא העולמות של הביקורת הסטירית המחויכת, הפכו להיות מקורות של טענות אקטואליות. זה הפכה להיות פובליציסטיקה לשמה.
הם צורכים ממנו, או שהם מגיעים אליו כי אלה העמדות שלהם אפריורי?
נגיד שאני קורא את הניו יורק טיימס ואני רואה ג'ון סטיוארט. נגיד שאני קורא הארץ ומתבונן ביהודים באים. בסדר? זה יהיה בערך האקוויוולנט, אוקיי? אז יכול מאוד להיות שהסתירה בגלל המציאות החדשה שלנו, עם כלי תקשורת שונים ו... ריבוי של ערוצים וכולי, יש לה היום תפקיד שונה לגמרי ממה שהיה לה לפני 100 שנה או 1500 שנה. אתה ציינת את הסתירה היוונית העתיקה.
התפקיד שלה הוא להסב תשומת לב ולעורר ביקורת נוקבת ככל שאפשר יותר. היא בוודאי תהיה יותר אלימה ויותר תוקפנית ויותר אגרסיבית מי שהייתה בעבר, כי כמו שאמרנו לפני כן, היא צריכה להתמודד עם רעשי סביבה ורקע איומים מסביב, אז זה מי ישמע לה אם לא. ובאמת, כמו שאמרנו, ונחזור ונאמר, ברגעי החסד שלה היא מעוררת פולמוס ציבורי. לשאלה הראשונה שלך, אני מאמין שכל יצירה אומנותית במיטבה של יוצר גאון, היא גם סוג של תחזית לעתיד, וכוחה יישמר גם בשנים שיבואו. הזכרנו את סוויפט, אבל יש עוד כמה כאלה, אני יודע, לא מעט מן המחזות של בולייר למשל. בעידן של תקשורת, שאתה ניזון מסתירה, או סתם, הסתירה מגיעה אליך, בעיקר דרך הטלוויזיה והאינטרנט, כמה מאיתנו קוראים היום ספרים סתיריים מהסוג, מהז'אנר של איבלין וואו הבריטי למשל, שהיה נפלא, אבל אני מזכיר אותו, אנשים מעפפים בעיניים ומסיטים מבט. והוא היה באמת מצוין לזמנו. אנחנו מגיעים, אנחנו מקבלים את הסתירה היום, מוזנים היום מהטלוויזיה, הרבה פחות מבימת התיאטרון, הרבה פחות משזה היה.
כמו שהרבה פחות מהספרות.
והרבה פחות מן הספרות.
זה אותו פחות.
ולא לא פחות מן האומנות הפלסטית, מן הגרפיקה, מציורים, מרישומים ומקריקטורות, אבל בעיקר ממה שנקרא התקשורת הוויזואלית.
ליבוביץ' המנוח אמר לי פעם, כל הנבואות של הנביאים שניסו לצפות עתיד נכשלו. הנבואות היחידות שהתגשמו, זה כשהנביא ידע להתבונן באקטואליה שלו, בכאן ועכשיו, ולזהות שם את הגרעינים שיהפכו להתפתחות סוציולוגית או חברתית או תרבותית אחרת. אז במובן הזה זה מאוד דומה למה שאתה אומר. כוח הנבואה או כוח השינוי של סתירה טובה, זאת התבוננות נוקבת באקטואליה.
אם מדובר ביוצר שהוא באמת יוצא דופן.
יש כזה בישראל?
חנוך לוין.
לא, עכשיו, חנוך היה, ודאי.
אתה מדבר
כרגע? מולי סגב של ארץ נהדרת?
לא. לא, משום שארץ נהדרת היא מצבור אדיר של כישרון.
עצום, כן.
וסיכום השבוע או סיכום עונה בחיים הישראליים מאוד מדויק וקריקטוריסטי. ונדמה לי שלפני כמה שנים אובמה, כשביותו נשיא, התייחס לניקוי ראש ואמר שלא מנעת מן הדברים שהוא לומד על ישראל, באים לו מניקוי ראש.
באמת?
וזה גם כן. ובאותה עת, הניו יורק טיימס הקדיש איזה מאמר מערכת. אז הדבר הזה שנמשך כבר 15-16 עונות, הוא עוצמתי והוא ענק והוא גדול. אבל, ברובו ובעיקרו, זו תוכנית פריים טיים, בפריים טיים, לציבור הרחב, בערוץ טלוויזיה מסחרי. גבולות האומץ הם די מוגדרים.
כן, אבל כשיובל סמו פותח את הדלת בתור משפחה חרדית למבשרים מקצין העיר...
ענק, ענק. אחת לאיזושהי תוכנית, לכמה תוכניות, יש פתאום מערכון כזה,
שהוא לא חיקוי של המציאות, אלא ביקורת המציאות.
ביקורת כל כך חריפה, כל כך נכונה, כל כך אמיתית, שהיא נותנת לי, אני אומר את זה ברצינות, כצופה, היא נותנת לי תקווה שהסתירה הישראלית לא נעלמה, והיא לא רק נמצאת על בימות הסטנדאפ.
אז אני אחזור
שוב... דברים דומים, גם ביהודים.
אני אחזור שוב לשאלה, מי החנוך לוין של דורנו, אם בכלל, או החנוכית לוינית?
אני לא מזהה. אני לא מזהה שם כזה, אולי משום שאני לא אמיץ מספיק. לא, יש כמה וכמה כותבים מוכשרים מאוד. הסתירה במיטבה היא של יוצרים, של כותבים ובמאים.
כן.
השחקנים הם נהדרים, החקיינים הם נפלאים, אבל ההארדקור... לא, אני יכול להזכיר שמות של כותבים טובים, אבל אף אחד מהם לא מסתמן אצלי כשם שבעוד כמה עשרות שנים לא נידרש להערת שוליים כדי להסביר מי הוא היה. אז אני נמנע מל...
ואם היית צריך לבחור מכל הטקסטים ששוחחנו עליהם, לא אם, אתה מתבקש עכשיו, מכל הטקסטים ששוחחנו עליהם, משהו לחתום את השיחה הזו. אנחנו נמצאים ברגע שהוא לא רגע מחוייך. כלומר, אתה שואל את השאלה לא רק את גבול הביקורת מול המערכת הצבאית, אלא מול המועקה הציבורית. אין בית אשר אין שם מת, אין מי אשר לא מכיר חטוף או חטופה, איך בתוך המציאות הזו אתה בכל זאת מביע דברים עם הכלי הסטירי, כי זה כלי ההבאה שלך. איך היית חותם שיחה כזו? עם מי? עם חנוך?
שוב? אני חושב שעם חנוך, אבל עם חנוך לא הסטירי כאן הפוליטי, אלא חנוך של המחזות הדרמטיים הארוכים, שהם לא פחות סטיריים, אבל במקום אחר, עם שיר המבשר שלו.
יש לך אותו פה? במקרה.
אולי, אני לא בטוח. סגרתי את הטלפון.
אני אחפש.
תחפש אצלך גם. ובינתיים, אני גם רוצה לחשוב בכל רם, אם גם זה לא, מלחמת אבסורד באבסורד.
אוקיי.
של יונתן גפן.
בשש לפנות ערב יבוא המבשר.
בבקשה.
בשש לפנות ערב יבוא המבשר, לא מן השמיים ולא על סוס דוהר. הוא יבוא במכונית קטנה עם רופא, הוא ידפוק על הדלת ויאמר בקול רפא. הוא ממשיך וממשיך וממשיך, ובסוף הוא בעצם מבשר את סופו של העולם שהיה, הוא מבשר את השכול, נכון?
כן. כן, את נפילתו.
והמילים הסתמיות שאמרתי לך, אומר החתן, מקבלות משמעות כבדה, ואת לפתע תאהבי אותי כפי שלא אהבת מעולם. אך הפנים שלי והמילים שלי והחיוך שלי האחרון מתוך החיים שלך הם כבר יוצאים ועוברים לתחום הזיכרון.
והיא אומרת בתגובה, למה? למה דווקא עכשיו כשפתאום אני אוהבת אותך כל כך. עכשיו, זה חנוך לוין, איך אמר אחד ממוריי באוניברסיטה, שהקפיד על אובסניות.
כן.
מולי פב.
כן.
פתאום יש איזה רוח,
כן.
כל כך נוגע ללב, שכשאתה קורא את זה, אתה דומע.
כל הסיכום שלו, את המחלה, מחלת שקה שלו, ואתה רצית לסיים עם...
אני לא, זה לא יותר חזק מזה, אבל זה בכיוון אחר. מלחמת אבסורד באבסורד של יונתן גפן, מ-1982.
יונתן גם הייתה ראייה חדה כאיזמל.
הוא כתב, כן. הוא כתב אחרי מלחמת יום כיפור, כן. את המלחמה האחרונה, שלא הייתה המלחמה האחרונה. כן. אם אנחנו נלחמים בהם, סימן שהם קיימים. משום שאם אינם קיימים, במי אנחנו נלחמים? אם הם אינם, כיצד הבסנו אותם, ומי הרג את חיילינו. אם הרגנו בהם, סימן שהם קיימים, משום שאי אפשר להרוג מישהו שאיננו, ואם הם קיימים, מדוע שלא לומר זאת? משום שאם לא נכיר בהם, נלחם בהם שוב, ואם נלחם בהם שוב, תהיה זאת רק הוכחה נוספת, שהם אמנם קיימים, ואם הם לא קיימים. והפסקה השנייה אומרת, הפסקת האש נשמרת, קרבות עזים בגזרה המרכזית, לכוחותינו 3 הרוגים ו-25 פצועים, מהם 8 פצועים קשה. מדינת ישראל איתנה בדעתה לשמור על השקט בכל הגזרות.
אני אקח משהו מברכט ברשותך, מאותו ברכט של גלות המשוררים. הפירר, כי אני גם אדם שבא מעולם הפוליטי, לא מבימות התיאטרון, הפירר יספר לכם, המלחמה תימשך 4 שבועות, כשהסתיו יבוא, תשובו לבתיכם, כפסע. כפסע הוא לא אמר. אבל הסתיו יבוא וילך הרבה פעמים, ואתם לא תשובו. הצבא יספר לכם, המכונות יעשו זאת למעננו, מעטים מאוד יצטרכו למות. אבל אתם תמותו במאות אלפים, בחמויות שלא נראו מתים עד כה מעולם. כשאשמע שאתם בקוטב הצפוני ובהודו וטרנסוואל, אדע איפה למצוא את קבריכם בבוא העת. בין ברכט ליונתן גפן, לחנוך לוין,
לארץ נהדרת.
לארץ נהדרת, אנחנו מרשים לעצמנו להרהר גם בהומור בצל הגרדום.
בהחלט, בהחלט. וכל דוגמה כזאת שאתה מביא וקורא, היא בעצם הדוברת שאומרת לך, הנה, פה ושם, נכתבים ונאמרים ונקראים דברים, שכוחם יפה לעתיד לא פחות מאשר בעת כתיבתם.
את הנבואה האופטימית הזו אני קונה, אני מחכה ליום שבו שירים כאלה יהיו כל כך לא רלוונטיים, שאנשים יגידו, על מה הם כותבים? וודסטוק. עשו אהבה, לא מלחמה. דוד, תודה רבה.
תודה רבה לך.